כתוב בפסוק כ"א, ויפתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. מה שהוא אומר, מה זה המילה ויעתר? מה זה? הוא אומר, הוא מביא כאן כמקור לדברים האלה. ירבם ויפציר בתפילה. יש תפילות צרות, ויש תפילה במיוחד, צריך להבין, אדם כמו שאין להם ילדים, אבל יש תפילה ויש תפילה. יש תפילה שאדם מתפלל. לא, בסדר, אבל מבקש פרנסה, מבקש זה. אבל יש בריאות, אבל יש תפילה של אישה הכרה. תפילה של אישה הכרה היא תפילה שממנה לומדים איך להתפלל. הרי אנחנו לומדים להתפלל ממי? אנחנו לומדים להתפלל מחנה. הרבה מאוד דברים מהתפילה אנחנו לומדים מחנה. למה? כי חנה היא הייתה הכרה. גם אנחנו לומדים להתפלל מהאימהות, כן? משרה, שגם הייתה הכרה. רבקה ורחל, אלה היו נשים הכרות. כי אישה יש לה תפקיד בעולם. הרבה תפקידים, אבל התפקיד העיקרי שהיא אישה הטבעי. זה להוליד, להביא נשמות טובות לעולם. אם היא לא זוכה לדבר הזה, אז היא מרגישה כאילו היא לא ממלאת תפקידה בעולם. יש לה מצוקה נפשית גדולה מאוד לאישה שלא מביאה ילדים. אז מי תפנה? כבר פנתה לכל הרופאים. פנתה לכל כל האנשים. מי יש לנו, למי נשאר לאדם שאין לו כל
למי?
הוא למה? כי הוא כל יכול. הוא כל יכול. מזכיר לי, יש כאן הספרן שלנו, יוחנן. יוחנן. הרבה מאוד שנים הם לא נפקדו בבן. והלכו לכל המומחים והפרופסורים והרופאים והדוקטורים והמוכב וזה. בסוף הם בעצמם הרופאים יישו אותם. אמרו, אין סיכום. מה הם עשו, הזוג הזה? הלכו לכותל המערבי, איפה אפשר ללכת? להתפלל, שטחו את ליבם. ואחרי שכך הוא סיפר, יש להם עושים, ילד מאוד מתוק, נולד להם. אחרי שהתפללו, אופ, אשתו נפקדה. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, בני אדם מזלזלים בהם. כמובן, אני לתפילה, כן. תפילה זה דבר גדול מאוד. זה מה שהוא אומר כאן, ויתר זה לא סתם תפילה. מה שהוא אומר מה זה? הרבה ויפציר בתפילה. זאת אומרת, תפילה, תפילה. ולא פסק מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכהו בבן. הרי זה ההמשך של עם ישראל. מהבן הזה יבוא עם ישראל. זה כזה של הפרט, של הרגשה של אישה שהיא, אם היא לא ילדה, אז היא מאוד במצוקה. לכאן מדובר על המשכיות של האומה. לנוכח אשתו, מה הוא אומר? זה עומד בזווית זו, והוא מתפלל, וזו עומדת בזווית זו ומתפללת. עכשיו נצייר לנו את הבית שלהם. שנייה, יצחק ורבקה, שניהם, כל אחד בזווית אחרת. אני לא יודע מה הכוונה זווית בדיוק, אבל זווית בדרך כלל זה כיוון. כל אחד יש לו את התפילה שלו. זה זווית זה, אני מניח שיש הבדל בתפילת הבעל לתפילת האישה. כאן רש"י אומר סיבה אחרת, אבל יש עוד סיבה. אישה באמת המצוקה של אישה הרבה יותר גדולה מאשר הבעל יכול עוד להביא ילדים ממישהי אחרת, להתחתן עוד פעם או משהו כזה. אבל אישה, כל אחד בזווית שלה. ויתר לא. ומה הייתה? אומר רש"י, לא ולא לה. מדוע? שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק. לפיכך לא ולא לה. כן, אומר כאן דבר מאוד דומה. רבקה הייתה בת של בתואל. בתואל הוא היה רשע. היה אדם רע, גנב, שקרן, כל הדברים האלה. שאלו אותי איך נולדה בת כזאת צדקת מרשע כזה גדול. לא יודע, עובדה. גם אברהם נולד מטרח. אז זה בא ללמד אותנו יסוד גדול. גם אם לפעמים ישנה משפחה, כמו שאומרים, לא קשה, יש ביטוי כזה. לא להתייאש. מהמשפחות האלה יוצאים אברהם כזה, רבקה כזאת. יוצאים אנשים טובים, אנשים חשובים, אנשים מרכזיים, כמו אברהם ורבקה. לא להתייאש. בכל זאת היא הייתה בת רשע. צריך להבין. יש תפילה, יש תפילה, אומר קרשי, תפילה של צדיק בן צדיק, תפילה שהיא יותר בקלות עוברת השנה.
הוא לקח אותה בגיל 3, עוד משפיעו עליה יותר מדי.
אתה טועה, יש לך כבר ילדים.
לא.
אני מודיע לך שבגיל 0 אתה משפיע. הרמב"ן אומר שלא עם גיל 0. מרגע העיבור, הילד נשפע כבר. למה? כתוב, יש בני גרושת הלב למשל. ביטוי כזה בהלכה, שאם בן רוצה לגרש את אשתו, ותוך כדי כך נולד בן. אז המחשבות האלה לא הולכות לאיבוד. יש איגרת של הרמב"ן, איגרת הקודש. שם הוא מסביר כמה השפעה על העובר, על הזרע, יש ממחשבות או לא. כן, דוגמה, כן. יש, זה לא מתחיל מגיל 3, ההשפעות. ההשפעות מתחילות איך אומרים, רק כשהתינוק נולד, והוא מרגיש את החום שלהם, או לא מרגיש את החום שלהם. דבר ראשון, נותנים לה תנאים על את התינוק עליה, לשים אותה עליה, שהיא תרגיש, שהוא ירגיש חום. מה, אתה לא יודע מזה? נאחל לך להתחתן, נאחל לך ילדים, תבין שמגיל אפס כבר יש השפעות על הילדים, רק מגיל 3. נכון, היא סופגה, יש לה שאלות אחרות, איך היא שאהבה לעשרה גמלים והילדה בת 3, זה גם שאלה, אבל נעזוב את זה כרגע. נכון, מה שהוא רוצה להגיד, שיש הבדל בתפילות. אני חשבתי על רעיון, למה, מה ההבדל? אדם שהוא בא לתשובה, הרי מה זה תפילה? אתה צריך להיות מרוכז בתפילה ולחשוב, איך אומרים, ישר אל הקדוש ברוך הוא, בלי שיש לך בדרך חסמים, כל מיני דברים. מי שעבר בחייו כל מיני דברים, הדברים האלה, הוא חושב עליהם. קשה לו מאוד לבטח. אבל התקשורת בינו, בתפילה, כשהוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא נזכר בדבר כזה או דבר אחר. אבל מי שגדל בבית חממה כמו יצחק, עולה תמימה, אצלו ישר, אין לו זיכרונות, חוויות, טראומות, כל זה, מהסוג הזה. אז אצלו התפילה זורמת. זה אומר כסברה. אשרינו מתום חלקנו שאנחנו זוכים להתפעל לקדוש ברוך הוא כל אחד לפי מדרגתו. עכשיו מי שבא לתשובה שלא יחשוב שהתפילה שלו לא מתקבלת. אני מודיע לו שהיא מתקבלת, בריבוע היא מתקבלת. לכל, לכל מתקבלת. אנחנו במשניות. במשניות. שבת פרק יהודה תתווה. פרק תתווה. פרק תתווה. שני גימל. מקפלים את הכלים, זה בגדים, מקפלים את הכלים אפילו 4 ו-5 פעמים ומציעים את המיטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת. צריך להימד לי יש כיפול הכלים. כיפול הכלים, לקחת בגדים, לקפל אותם. אז הוא אומר, שאלה למה אתה מקפל אותם. היום יש לנו מגהץ. מגהצים, פעם לא מגהץ. איך היו מקפלים את הבגד בצורה כזאת, שכשהיית לובש את זה, היה כבר כמו מגועת, הוא היה מגועת, ממש היה כמו מגועת. עכשיו, האם מותר לעשות את זה בשבת, הכיפול הזה או לא? מקפלים את הכלים, את הבגדים, כשפושט אדם את בגדיו בשבת, מותר לקפלם כדי שלא יתקמטו. כי זה גורם לכך שלא יתקמטו. אבל זה תיקון הבגד. האם זה מותר או לא? אפילו 4 ו-5 פעמים אומרת המשנה. כלומר, שאם אינם מקופלים יפה, רשאי הוא לחזור לקפלם כמה פעמים עד שהוא מקופלים כרצונו. באמת דברים אמורים בזמן שדעתו לחזור וללבוש את הבגדים בו ביום. אז זה נקרא שהוא לא מכין משבת לחול, מכין משבת לשבת. אז זה מותר. באותו שבת. או שפושטה בלילי שבת, ודעתו לחזור לשלם חרתו בשבת. אז זה לא, אז זה בסדר. אבל אם דעתו ללבשם במוצאי שבת, אסור. למה זה אסור? זה מכין מקודש לחול. ואין מכינים מקודש לחול. בגמרא אמרו שאין כיפול הבגדים מותר אלא ב4 תנאים. כאחד. א', שאדם אחד יקפל את הבגדים, ולא שיקפלו אותם בשניים, לפי שנראים כמתקנים את הבגדים. ב', שהבגדים יהיו חדשים, שאין הכימות מצוי בהם כל כך, מה שאין כן בבגדים משנים, שכיפולם נראה כתיקון ממש. ג', שהבגדים הם לבנים, אבל בגדים צבועים אסור לקפלם, שכיפולם מתקנם ביותר. ד', שאין לו בגדים אחרים להחליף, אבל אם יש לו בגדים אחרים להחליף, לכבוד שבת, במקום לקפל, להחליף. כמו שאדם יש לו חולצה או חסיים. אז הוא אומר, אם יש לך בגדים אחרים להחליף, אז אל תקפל, קח את החדשים. אבל אם לא, אתה יכול לקפל. ומציעים את המיטות עדיין, את השמיכה, את הסדין, שמים על המיטות, מלילי שבת לשבת, כלומר, לצורך השבת עצמה, זה מותר. אבל לא משבת למוצאי שבת, זה לא. שאסור להכין משבת לחול. אז זה, כן, גם היום אדם יושב בשבת, לא יתחיל לסדר את השבת, להציע את המיטה וכל הדברים האלה מוצאי שבת. אלא, אם אתה רואה שיותר לא תשם במיטה, לא. רבי ישמעאל אומר, מקפלים את הכלים, מציעים את המיטות מיום הכיפורים לשבת. יום כיפור, לשבת שבתון אמנם, אבל מדרגתו יותר נמוכה מהשבת. כי יום כיפור, העונש עליו שעוברים זה קרת, לשבת, העונש שלו זה מיטה. אם זה בזדון, בהתראה, בדין, רואים שהשבת, מבחינה הזאת יותר חמורה. לכן, מיום כיפור לשבת גם כן מותר, אבל משבת ליום כיפור, אם יום כיפור חל במוצאי שבת, אז גם כן, זה אסור. בוא נראה. אבל לא משבת למוצאי שבת, שאסור להכין משבת. רבי ישמעאל אומר, מקפלים את הכלים, מציעים את המיטות, מיום הכיפורים לשבת. אם חל יום הכיפורים להיות בערב שבת, מותר לקפל את הבגדים, להוציא את המיטות, ביום הכיפורים לצורך שבת. לפי שיום הכיפורים, קל משבת, כמו שציינו. וחלבי שבת, כלומר, עברי הקורבן, התמיד של שבת, בין הארבעים, שנשארו עד הלילה, קרבים ביום הכיפורים, בלילי יום הכיפורים, שחל להיות מוצאי שבת. זה קרבי, אבל חלבי יום הכיפורים, השומן, אינם קרבים בלילה של אחר יום הכיפורים, אם חל יום הכיפורים להיות במוצאי שבת. שבת חמורה מיום הכיפורים, כי כן, שבת עונשה סקילה, ביום הכיפורים עונשו כרת, כשם שאסור להקריב עולת חול בשבת, כך אסור להקריב עולת יום הכיפורים בשבת. רבי עקיבא אומר, לא ששבת קרבים ביום הכיפורים, ולא שיום הכיפורים קרבים ביום שבת, כל אחד זה דבר בפני עצמו, ששניהם שווים בקדושתם מעניין זה, ואין קורבנו של אחד מהם קרב וחברו, וכל שכן שאין מקפלים את הבגדים והם מציעים את המיטות מזה הזה שצורך אידיוטו והלכה כרבי עקיבא.
אם זה בשבת שבת זה לא מסודר,
כן, זה מה שאמרנו, אם אתה עוד פעם תשתמש במיטה הזאת או הבגדים האלה, זה בסדר. אבל אם אתה מקפל את זה לכבוד מוצאי שבת,
אתה זאת השבת.
זה מותר. אם אתה מתכוון, בסדר גמור, תקרא בסדר. כן, כן. אם אתה משתדל מה שלמדנו, משבת לשבת מותר.
אבל היום שמקפלים לא בשביל לגייץ, יש בעיה לקפל?
אני לא יודע, צריך להסתכל בשולחן ערוך בדבר, והמשנה ברורה בדבר הזה, כי באמת זה מנהג חדש. אבל ככה היו, אני זוכר עוד בצבא או משהו כזה, היינו רוצים את הבגדי א' זה נקרא, היינו מקפלים אותם, שמים מתחת לכרית, וישנים על זה. אז זה היה מגייץ, כמו מגייץ, כמו שהוא אומר כאן. לא מגייץ בצבא, איפה היה מגייץ? והיו ישנים על הבגד בצורה כזאת, הקמטים היו עושים, אורות התחייה, אנחנו בנון א', בסבא למטה, כן. ואם גם נאמר שלא תוכל למחול ניצחון מוחלט, הכוונה היא הדת או המסורת או משהו כזה. כל המאמר הזה עסוק באינסטינקט הטבעי שיש לאומה שבאים לעקור ממנה את היהדות והיא נלחמת ונאבקת בדבר הזה. אבל היינו למשל בדור שלנו הרבה אנשים לא דתיים. הרבה מאוד אנשים הושפעו מההשכלה, מהגישות של האיזמים למיניהם וכו'. ואם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך זו של השימור המצומצם בלבדו, הלא כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, כי הנפש זה העיקר והיהדות זה העיקר. אך אותם שהם באמת מלאים רוח אומץ בעת משבר כזאת, יכולים מהם להכריז ולפרש את תכסיסי החיים הקדושים, התורה והמצווה, שהם מלאים מרוח האומה ועוצרים בקרבה את חייה וצביונה המיוחד, הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע, גם להפרחת האומה והכרת אידיאליה, תחייתה ובניינה. היום קלנו להגיד את זה, תורה ממש בחוש שאנשים שולחים לפי הדעת והמסורת, הם נאמנים ליישוב ארץ ישראל, לצבא, לכל דבר, זה לא עומד בסתירה הדבר. אבל פעם זה לא היה ככה, אומר, מי שכאילו הולך ומשתלב בתחייה הלאומית, דברים כאלה, כאילו זה אולי יפגום במסורת, בדעת. אז הוא אומר, לא, זה לא יעזור. הוא אומר, אדרבה, ככל שאדם מתחזק יותר בדעת, בתורה, בדברים האלה, החיבור שלו לעולם מדעי, עולם משתנה, גם לאומי וגם עולמי, הוא יותר חזק. מי שמצמצם, עשה שמרן ומנתק את עצמו מכל העולם, זה נקודת חולשה הדבר הזה. כמו שמשה רבנו אומר למרגלים, הוא אומר, לכו תראו באיזה, איפה הם גרים, במבשרים או בפרזות. אז רש"י אומר במקום, אם הם חיים במבצרים, סימן שהם חלשים. למה? שיש להם חומות. חומות ירושלים. כן, אז הם מסתגרים בתוכו. אבל אם הם חזקים, הם חיים בפרזים. הם פתוחים. גם היום, אדם שהוא באמת גדול בתורה, חדור באמונה, אין לו בעיה להתעסק עם מדע או דברים כאלה. למי יש בעיה? מישהו חלש. אז הוא באמת מושפע מהדברים האלה.